השם, שיהיה לכולנו זמן טוב ושנה טובה ומתוקה וכתיבה וחתימה טובה עם הרבה לימוד תורה, עם הרבה דבקות ונותן התורה בעזרת השם. המטרה של המפגש השבועי שלנו, המכונה התוועדות, זה להתכונן לשבת קודש, הלא היא שבת המלכה. כידוע, מלמד את קדוש השם מכובד, אריזה לקדוש, שהשבת, קבלת שבת, היא לא מתחילה מחר בין השמשות, אלא בעצם קבלת שבת מתחילה ברביעי בבוקר, כמו בבוקר שאמרנו, היום יום רביעי בשבת קודש, כיוונו להמשיך עלינו תוספת נפש, מהשבת הבא עלינו לטובה. הבא עלינו. והיום בבוקר עם החיוך היהודי והיהודי, כן, של חמישי בבוקר, שאמרנו היום יום חמישי בשבת קודש, כיוונו להמשיך עלינו תוספת רוח מהשבת היום הטובה. ומחר בבוקר שנגיד, בעזרת השם, היום יום השישי בשבת קודש, נזכה להמשיך עלינו תוספת נשמה מהשבת היום הטובה. וכל זה כזה שנגיד בקבלת שבת הראשונה של זמן אלול. קראתי את החזיות שזה, אוקיי, קבלת שבת מיוחדת. ונגיד בואי קלה, בואי קלה, בואי קלה, אז נזכה להמשיך עלינו נשמה יתרה, וכידוע נשמה יתרה זה עניין שמצריך ניגון שכל כולו נשמה יתרה, שנאמר, הנה נה 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 יא 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 לנו ללמוד ביחד על הנקודה שכותב אדמו"ר הזקן בעל התניא שצריך לחיות עם הזמן, והחסידים הבינו שהכוונה של המימרה הזו זה בעצם להבין שפרשת השבוע היא באמת פרשת השבוע. כלומר, מה שקורה השבוע זה מה שכתוב בפרשת השבוע. ופרשת שופטים תמיד פותחת את חודש אלול, המכונה בשפה המקצועית אלול, ויצא לנו לעסוק בשנים האחרונות בכל מיני עניינים, כי זו פרשה מאוד מגוונת, הרי מקלט, קדושת השערים, מינוי מלך, תמים תהיה, יש המון המון דברים שכולם כמובן אפשר לצבוע אותם במבט אלולי כזה. ואני רוצה היום שנעסוק בנושא שהוא בסוף הפרשה, ונראה למה השייכות שלו היא דווקא לתחילת חודש אלול. הרי פרשת שופטים אף פעם לא יוצאת בחשבן, וגם לא בשבט, וגם לא באב. תמיד זה באלול. ובפרשה שלה אנחנו פוגשים את אחד הציוויים היותר, אני אומר בלשון ככה זהירה, אבל אחד הציוויים היותר ייחודיים בתורה, ופרשת עגלה ערופה. לכאורה, מה קורה פה? למה קורה פה? איך קורה פה? מקור א', כי ימצא חלל באדמה, אשר אדוני אלוהיך נותן לך לרשתה, נופל בשדה, ומה? לא נודע מעיקרו. ויצאו זקניך ושופטיך ומדדו אל הערים אשר סביבות החלל, והיה עיר הקרובה אל החלל, ולקחו זקני העיר ההיא עגלת בקר אשר לא עובד בה, אשר לא משכה בעול. והורידו זקני העיר ההיא את העגלה אל נחל איתן, אשר לא יעבד בו ולא יזרע, וערפו שם את העגלה בנחל. וניגשו הכהנים בני לוי, כי בם בחר אדוני אלוהיך לשרתו, ולברך בשם אדוני והפיהם יקול וכונגה, כן, וכולי וכולי. ואז הבנו ואמרו, ידינו לא שפכו את הדם הזה, ועינינו לא ראו, כפר לעמך ישראל אשר פדית אדוני, ואל תיתן דם נקי בקרב עמך ישראל, ונכפר להם הדם. ואתה תבר הדם הנקי מקרבך, כי תעשה הישר בעיני אדוני. כפי שאמרנו, הציווי על עגלה ערופה, הפרטי הדינים המיוחדים של כמובן שמעלים שורה לא קצרה של כל מיני תמיהות. וננסה לחלק את הלימוד לשלושה חלקים, ורק בהתוועדות הראשונה, אחרת כבר יותר מבולגן. בסדר, אל תבנו על זה כל שבוע, אבל שלושה חלקים, כמו כל דבר טוב בצבא, נכון? החלק הראשון ננסה להיבט בהיבטים, לעיין בהיבטי עגלה ערופה על פי ניגלה. בחלק השני נסתכל על פי פנימיות התורה, ונסכם לפי תורת החסידות, כדי שנוכל להפיל לעומק הפשט. עכשיו, רבים מהמפרשים דנו בטעמי הציווי על הטקס המוזר הזה של עגלה ערופה, שקורבן בחוץ ורחוצים את הידיים וידינו לא שפכו, והרמב״ם במורה נבוכים כדרכו נותן טעם, קל איזה רציונליסטי משהו, אוקיי, לקיום הטקס. תראו מקור ב', מורה נבוכים חלק ג' פרק מ', ואומנם עגלה ערופה תועלתה מבוארת, כי המביא אותה הרי העיר הקרובה אל החלל. ועל הרוב, כלומר בדרך כלל, ההורג מאיפה הוא? ממנה, מהעיר הקרובה. וזקני העיר ההיא מעידים עליהם השם שהם לא התרשלו בתיקון הדרכים ובשמירתם, ולתאר כל שעוד דרך, כמו שבא הפירוש בדברי הרז"ל, ולא נהרג זה מפני ששכחנו התיקונים הכוללים, ואנחנו לא נדע מי הרגו. ואי אפשר על הרוב עם החקירה ויציאת הזקנים עומדים לקראת העגלה, שלא ירבו דברי בני אדם, ואולי בפרסום העניין יוודע הורג ויאמר מי שידעו או שמע עניינו, הוראו על זה המטלאות פלוני הוא ההורג. כלומר, מדובר פה בעצם במה אנחנו רוצים, מה שנקרא להגדיל את נפח הסיקור של הפרשה. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור ב, נכון? אז לא היה כזה דבר. מה היו עושים? היו עושים מה שנקרא ביידיש שטורם גדול. רעש גדול, אירוע, זקני בית הדין יוצאים, כולם באים, מסקרים את זה, ואז, מה קרה? משום... רגע. אבל השכן אמר שהוא יוצא אתמול לדרך, רגע. בקיצור, מה שנקרא, לאפשר פה את ה... להגביר את היכולת למצוא חשודים, וטעם בהחלט מסתבר. גם הספורנו וגם רבי יוסף בחורשור, גם ספר החינוך, נוקטים בגישה פרשנית די דומה לכיוונו של הרמב״ם. נראה את הבחורשור, שהוא מוסיף עוד שני טעמים חשובים על טעמו של הרמב״ם. מקור ג', בכל זה ציווה הקדוש ברוך הוא לעשות שיהיה כל הנרצח, ושיהיה איב שמיל, אב שמילתא מתוך הערים הנידות והסנהדרין גדולה שבאים שם. כלומר, רעש גדול. והעגלה שנערפת ונקברת, שהוא דבר תימה. ומי שהלך מביתו ולא שב ולא נודע מה נעשה בו, באים בני ביתו ובני משפחתו אל המקום ורואים אם מכירים אותו. ואין אשתו עגונה, ואין בניו יתומים שיודעים לירושת אביהם, ואין בדין ממחים בידם, ומתוך שהוא ניכר נודע מי הלך עמו, מי נתחבר לו, ופעמים שמתפרסם הרוצח על ידי כך. וגם נראה דבר גדול וקפידה גדולה שהקדוש ברוך הוא מטריח הנפש אחת. כלומר, הבכור שמוסיף עוד שני טעם. אם הטעם הראשון זה לפרסם את הרצח, אנחנו כבר בוגרים מסכת יבמות, וגם סוגיות בכתובות שראינו קצת השבוע לגבי היתומים, אז אנחנו רואים פה, בסדר, יהיה רעש גדול, ועכשיו מה, אז האלמנה, תדע שבעלה נרצח, היא לא תהיה עגונה. בניו יכולים לרשת את האבא בלי יותר מדי סיבוכים של בית דין וכו'. ובטעם הנוסף זה, וגם נראה דבר גדול וכפידה גדולה, שהקדוש ברוך הוא מטריח על נפש אחת. מסופר שבעיצומה של מלחמת נפוליאון עם הקיסרות האוסטרו-הונגרית, בדקתי בבית, 1809 למניינם, אז בבירת סלובקיה, פרשבורג, נתפס יהודי בעוון מכירת מצרכי מזון לאויב. ואחרי משפט צבאי קצר הוא נידון למיטה, והשלטונות קראו לרבה של פרשבורג, הלא הוא, אחתם סויפר, כן? היום זה ברטיסלבה. רבה של פרשבורג היה אחתם סופר, שיבוא ויגיד את הוידוי בלילה לפני עם היהודי שנידון למוות. החתם סופר פנה לנסיך קארל, מפקד הצבא האוסטרי, ואמר, אתה צריך לבצע בדיקה יסודית ומקיפה, האם באמת היהודי הזה בא למכולת בכלל היה מודע למי הוא מוכר מזון, או שמה מדובר בשוגג, זה טעות. ולכן אתה לא יכול לבטא גזר הדין עד תום מיצוי החקירה. הנסיך קארל אמר לך, אתה מסופר, מה? החזקתי ממך אדם חכם. בכל יום במלחמה, לצערנו, אלפי אנשים חפים מפשע נהרגים. אז מה אתה מתלונן, עושה לי ביג דיל מיהודי אחד שימות? אתה יודע כמה מתים עכשיו בשוחות? אין לנו פנאי לבצע חקירה כזאת על כל מוות של בן אדם. אז החתם סופר הוציא לו מהכיס חומש דברים, והראה לו את פרשת עגלה ערופה. איך היא ממוקמת בין שתי פרשיות מלחמה, כי תצא למלחמה על אויביך, וראית סוס ורכב, כי תקרא וליר להילחם עליה, כי תצור אל עיר ימים רבים, שזה הפרשייה שקודמת לפרשת שופטים, כלומר בתוך פרשת שופטים, ומה אחרי פרשת עגלה ערופה? מה יש? כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו, נכון, וכולי, יש לפה תואר. כלומר, באמצע ארבע פרשיות של מלחמה, ממוקמת באמצע פרשה שלא עוסקת בלחימה, פרשת עגלה ערופה. כי אם מצא חלל באדמה ונופל בשדה, לא נודע מעיקר. אומר חתם סופר, זה בא ללמד אותנו שגם בעיצומה של מלחמה, שיש הרבה הרוגים משני הצדים הנלחמים, אסור שיווצר מצב של זילות. זילות במה? זילות בנפש, זילות בחיי אדם. צריך לחקור, צריך לחפש מי השם, ואפילו בגבי מוות של חלל בודד שנפל בשדה ולא נודע מי יקעו. ואכן הנסיך קארל דחש ביצוע גזר הדין, ואחרי חקירה נוספת, היהודי שוחרר, והיום הוא ראש כולל בבני ברק וכולי, נכון. אם נדייק יותר, אנחנו נראה שבפרשתנו, פרשת שופטים, העיסוק, אמרתי בהתחלה שזו פרשה מגוונת, אבל העיסוק המרכזי הוא בעיקר במימד הציבורי. שופטים ושוטרים, מלך, כהנים, לוויים, נביאים, הבדלת ערי מקלט בשביל הרוצחים, אחרי זה דיני המלחמה, ואחרי כל דיני הציבור מגיע הפינאלה של עגלה ערופה, כשלאחריה, בפרשיות המלחמה שקיצצה, מתחילים כבר דינים פרטיים. אשת יפה תואר, דיני בכור של האישה האהובה והשנואה, בן סורר ומורה. כלומר, עגלה ערופה, שוב פעם, זה ברמת הפשט, כן? היא בדיוק בתפר בין דיני ציבור לדיני הפרט היחיד. וזה בא לבטא את גודל האחריות של הציבור, פרשיות שלפני, גם על רמת הפרט שמרכיב את הכלל. והחשיבות של הפרט לכלל הציבור. יש עוד כמובן עוד מה להרחיב על פי פרשני הניגלה, אבל אני רוצה עכשיו לעבור להיבטים הפנימיים של הפרשה שלנו. ראש וראשון הרמב"ן על דרך האמת. נכון ככה הוא מפרש? הרמב"ן מציין את דברי הרמב"ם במורה נבוכים, ומקשה עליו כמה קושיות, אבל למסקנה הוא מסכם כך, מקור ד', ולפי דעתי, כן, מה הסיבה של עגלה ערופה? יש בו טעם כעניין הקורבנות הנעשים בחוץ, שעיר המשתלח ופרה אדומה, ולפיכך מנו חכמים עגלה ערופה מכלל החוקים. אופה, הרמב"ן מכניס פה משתנה מאוד יסודי. הרמב"ן מסביר שעגלה ערופה משתייכת לקבוצה ייחודית של קורבנות שמכונים שחוטי חוץ. כלומר, בעברית מדוברת, קורבנות שלא נשחטים בבית המקדש אלא איפה? מחוץ לבית המקדש. כמו פרה אדומה, איפה היא נשחטת? ערבית, 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 כאילו מול, וסעיר המשתלך לעזאזל, שהוא בעזאזל, וציפורי המצורה, שמחוץ למחנה, כי שם, נכון, אתה מת המעיקה, הוא נמצא מחוץ למחנה. עכשיו, מה שמאפיין, אומר הרמב"ן, את שחוטי החוץ, שהם בגדר חוקים, חוקה חקקתי, גזרה, גזרה, גזרתי מלפניי, אין לך רשות לערער אחרי, אומר רש"י, נכון, פרשת פרה אדומה, חוקת התורה. גם שעיר לעזאזל, לתת כאילו מישהו לסטרא אחרא וזה, ושחוטי חוק. עזוב, אל תשאל שאלות, זה חוקים. זרוק את השכל, אל תנסה להבין, זה גזרה. אבל במקומות אחרים אנחנו מוצאים שבעלי הסוד, המקובלים, כן תרחו להסביר מה עומד בפנימיות הפרטים של טקס עגלה ערופה. מפרשת ויגש, שעוסקת בשיבה של חידוש הקשר בין יעקב ליוסף, רק כאשר יעקב היה את העגלות, נכון? רק כשהוא ראה את העגלות שיוסף שלח לו, רק אז הוא מאמין עוד יוסף בני חי, נכון? חז"ל מסבירים שיוסף רמז ליעקב, אל תדאג אבא, אתה זוכר, החברות האחרונה שלנו, לפני 22 שנים, מה למדנו? למדנו דיני עגלה ערופה. אל תדאג, אני עדיין עם הקדוש ברוך הוא. והזוהר הקדוש, מפרשת ויגש, בדף ריש יוד, הוא מסביר שכאשר מישהו נרצח, אז מלאך המוות עצבני. מלאך המוות כועס. איך יכול להיות שמישהו גזל ממנו את התפקיד? שהתפקיד שלו זה להרוג. ולכן זה עלול לעורר דינים. לכן אומר הזוהר הקדוש, כל מטרת הטקס הזה של עגלה ערופה זה לתת למלאך המוות את החלק שלו. כמו מים אחרונים חובה, כמו השעיר לעזאזל, קח את החלק שלך ותהיה בשקט, כן? שלום שלום ואל תבוא לי בחלום. במקום אחר בזוהר הקדוש יש התייחסות מעניינת לעגלה ערופה, הבאתי פה את התרגום. זוהר הקדוש חלק א' דף קוף י' ג'. רבי שמעון היה יושב ולומד תורה, והיה משתדל בפסוק הזה, ולקחו זקני העיר ההיא עגלת בקר, וערפו שם את העגלה בנחל, ועדינו בסכין לערוף אותה. אמר לו רבי אלעזר, למה צריך את זה? בכה רבי שמעון ואמר, אוי לעולם שנמשך אחר זה, שהרי מאותו היום שאותו הנחש הרי התפתה בו אדם, שולט על האדם ושולט על בני העולם. הוא עומד להסתות את העולם, והעולם לא יכול לצאת מעונשו, עד שיבוא מלך המשיח ויקים הקדוש ברוך הוא את ישני העפר שכתוב בילה מוות לנצח וכתוב ותרו חתומה אוויר מן הארץ והוא עומד על עולם זה ליטול את כל נשמות בני האדם ובואו ראה, כן, תח הזה, הרי כתוב כי ימצא חלל בואו ראה כל בני העולם נשמתם יוצאת על ידי מלאך המוות אם תאמר שבן אדם הזה יצאה נשמתו על ידי אותו מלאך המוות לא כך, אלא מי שהורג אותו הוציא את נשמתו בטרם הגיע הזמנו שישלוט באותו מלאך המוות ולכן, ולארץ לא יחופר, ולארץ שלנו, ולא די להם שעומדו להסתות העולם לחינם ולקטרג תמיד, כל שכן שגוזלים ממנו מה שיש לו לקחת, והקדוש ברוך הוא חף על בניו. ולכן מקריבים את העגלה הזו כדי לתקל עמו מה שנלקחה אותה הנשמה של האדם ממנו, ולא ימצא מקטרג, כן, על הקרובים בזה העולם. זה סוד עליון שענינו כאן, שור, פרה, עגל, עגלה, כולם בסוד עליון נמצאים, ולכן בזה מתקנים אותו, וזה שכתוב, ידינו לא שפכו את הדם הזה, לא שפכו ולא גרמנו מיתתו, בזה לא נמצא על עמק הטרג, ובכל נתן לקדוש ברוך הוא יצא לעולם. אז ראינו על פי הסוד שכל העניין של העגלה הרופה, זה להשקיט את הזעם הנוראי של מלאך המוות, על הרוצח שנטל את חלקו כביכול. ולכן היה רשב"י בוכה, איך הגענו למצב כזה ירוד בעקבות חטא אדם הראשון, ומאז המציאות נמסרה בידי היצר הרע. עד כדי כך שאם מישהו גוזל את חלקו של מלאך המוות, אז צריך לעשות טקס מיוחד כדי לתת לו את חלקו שהוא לא יקטרג. וכל זה בגלל החטא הקדמוני של עץ הדעת טוב ורע. אבל הזוהר, כמו 99% מהמקורות של הזוהר, הוא פשט. זה לא רק סוד, זה סוד שנובע מהפשט. רשב"י קרא את פשט הפסוקים. מה הקשר בין עגלה ערופה לחטא הקדמוני? אבל באמת אפשר לראות שיש זיקה עמוקה בפסוקים על עגלה ערופה כתיקון לרצח, לבין הפסוקים שמתארים את הרצח הראשון במציאות, שהתרחש איפה? פרשת בראשית, סיפור קין והבל, תראו מקור וב. והקשרים זועקים. ויאמר קין אל הבל אחיו, ויהי ביותם בשדה, ויקום קין אל הבל אחיו ויהרגהו. ויאמר אדוני אל קין, היי הבל אחיך, ויאמר לא ידעתי, השומר אחי אנוכי. ויאמר, מה עשית? כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. ואתה ארור אתה מן האדמה אשר פצתה את פיה, לקחת את דמי אחיך מידיך, כי תעבוד את האדמה, נוסף תת כוחה לך, נא ונא תהיה בארץ. נשים לב למילים השותפות שחוזרות בשתי הפרשות, הרבה כמה פעמים. שדה, אדמה, דם. נראה שהחלל באדמה שנפל בשדה ולא נודע מעיקהו, מקביל להבל שקין אמר עליו, לא ידעתי, מקביל ללא נודע. ולכן, מה זה נחל איתן? שזה המקום של הטקסט הגלה, מה נאמר עליו? נחל איתן אשר לא יעבד בו ולא יזרע, ואפו שם את הגלה בנחל, זה מה שאומר, הקדוש ברוך הוא לקין, כי תעבוד את האדמה, לא תוסף את כוחה לך, כן, לא יעבד בו, לא יזרע, נא ונא תהיה בארץ. כלילת האדמה בבראשית קשורה בשפיכת דם נקי. והיא גם קשורה לאדם הראשון שבגללו באה מיטה לעולם. לכן אמר, ארורה אדמה בעבורך. לכן בחומש במדבר, לגבי רוצח בשגגה, או נאמר שם, בעניין רציחה, ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בא, כי אדם הוא יחניף את הארץ. ולארץ לא יחופר על אדם אשר שופח בא, כי אם בדם שופחו. ולכן, כאשר נמצא חלל באדמה, נופל בשדה, ולא נודע מעיקהו, אז לא ניתן למנוע את כללת האדמה על ידי נקמת דם הרוצח. כמו שמואר בפרשת נוח, שופך דם האדם, באדם דמו יישפך. כשמבינים את היסוד הזה, אז אולי אפשר לעמוד על סוד המחלוקת בין הבבלי לירושלמי, לגבי הבנת אחד הפסוקים בפרשה שלנו, אבל נעשה איזשהו ניגון ככה, לנוח מהיסוד ש... זה דברים לא פשוטים, זה לא קל לשמוע את זה. אחד הניגונים האהובים עליי, הוא לא, רק ב... הוא לא קשור לימים נוראים בכלל, אבל אני באופן אישי מוצא בו זיקה לימים נוראים, בניגון שהרב בני, הורינו ורבנו ככה לימד אותנו כבר הרבה שנים, ולצערי הוא לא מספיק מוכר מחוץ לישיבה. אולי בחסות הלייב. כן, הוא יופץ. ותאר לי בינו לעובדך, 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 באמת. ותאר לי בינו לעובדך, 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 לעובדך בימי ותאר לי בינו לעובדך, 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 לעובדך בימי ותאר לי בינו לעובדך באמת ותאר לי בינו לעובדך, 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 לעובדך באמת ותאר לי בינו לעובדך, 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 לעובדך באמת ותאר לי בינו לעובדך, 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 לעובדך באמת ותאר לי בינו לעובדך.
לעובדך, לעובדך באמת, ותאר ליבנו,
בואו נראה את הירושלמי מסכת סוטה, נקרא מהתרגום. חכמי ארץ ישראל מפרשים את הפסוק בהורג, וחכמי בבל מפרשים את הפסוק בנהרג. כיצד? חכמי ארץ ישראל מפרשים בהורג, שלא בא לידינו הרוצח לפני כן, ועיוותנו את דינו, למרות שהיה צריך להרג על רצח שביצע. וחכמי בבל מפרשים בנהרג, לא בא נהרג לידינו והנחנו אותו בלא לוויה או פרנסה ונרצח, כי היה בלא לוויה, כי היה צריך להפוך לגנב בשביל אוכל, איך הפרשנים מסבירים. חכמי הבבלי מפרשים את הפסוק, ידינו לא שפכו את הדם הזה, נכון? כלומר, אנחנו לא הרוצחים, אנחנו קיימנו בו מצוות ליווי. שפכו את הדם הזה, מי זה הדם הזה? הדם של ה... נרצח, של החלל, שלא נודע מי יקר. אבל הירושלמי, חכמי ארץ ישראל, אומרים לא. ידינו לא שפכו את הדם הזה, את הדם של מי? של הרוצח, יימח שמו. אותו לא שפכנו את הדם. לא קיימנו בו גאולת הדם שמגיע לו, שתביא כפרה לאדמה ותסיר את הכללה. לפי הזוהר, זוכרים? כתוב בחומש במדבר, ולארץ לא יחופר לאדם אשר שופך בה, כי אם בדם שופכו, ואת זה לא עשינו. ידינו לא שפכו את הדם הזה. בבבלי שמים דגש על העבר, על מה שהיה. אבל חכמי ארץ ישראל, עיניהם לעתיד. איך נמנע את ההשלכות העתידיות של מה שהיה כבר? כי הרוצח מסתובב חופשי. ואם לא נהרוג אותו, אם מוחמד לא יבוא אל ההר, צריך לעצור את מוחמד. בין כך ובין כך, מחדשת לנו פרשת עגלה ערופה, שאפשר לתחום את הכללה הקדמונית של ארורה האדמה בעבורך. את הכללה של אבי הרוצחים קין, כי תעבוד את האדמה, לא תוסף תת כוחה לך, נע ונע תהיה בארץ. ניתן לתחום אותה רק לנחל האיתן שבו מתבצע טקס העריפה. ואם לא נעשה ככה, אז כל האדמה תקולל ולא תוסיף לתת לנו את כוחה. לא רק הנחל איתן, כל הנחלות שלנו. לכן מה צריך לעשות? יש פה פעולה מדויקת של מדידה. צריך לדעת בדיוק איזה אזור אחראי, איזה אזור עליו תחול הכללה של קין. שהאדמה לא תוסיף את כוחה. שנחל איתן לא יעבד ולא יזרע. איזה מקום כך יקולל כדי שיותר הוא לא יוכל לתת כוחו פרי האדמה. לכן תוחמים את הרוח, את השטח שבו יש רוח של רציחה, ורק, אך ורק השטח הזה יהיה מקולל. כי איפה שיש רצח, אי אפשר לתת פירות. ולכן עגלה ערופה היא אחד משחוטי חוץ. המקום של עגלה ערופה זה לא במקדש, במקדש זה בבואה של גן עדן עלי אדמות. כל מי שלמד זבחים ואת התורות של הרב רם בשורש וכולי מכיר את זה, נכון? קודש הקודשים זה עץ החיים. ולכן הרצח נעשה מחוץ לגן עדן, אז גם הטקס של עגלה ערופה כמו קין ואבל שזה מחוץ לגן עדן יעשה מחוץ למקדש. כותב הרב המקובל החסיד, רבי רפאי משה לוריה, היה חסיד גדול ומקובל גדול, נפטר לפני עוד מעט, 14 שנים סך הכל, בירושלים, מראשי שיבת שער השמיים, חסיד של הנתיבות שלום מסלונים. מחיבורה הוא נפלא בית גנזי על דרך הסוד והחסידות, הוא כותב פשט שופטים, מקור חטא. ויש לבאר עוד עניין עריפת עגלה ערופה שהיא נעשית בחוץ. דיני כלל הוא, כי כל עבירה שנעשית על ידי ישראל, מביאה השפעה ורוח של עבירה במקום זה. וכמו מי שעושה מצווה זה מביא השפעה של טובה, כך הוא בעניין עבירה. ובמקום שנעשית רציחה, נעשה במקום זה רוח רעה של רציחה. ולכן העיר הקרובה יש רציחה לעשות פעולה שרוח הרציחה יסתלק משם. ולכן היא כאשר מביאה עגלה ועורפין אותה, שבזה נחל הרוח רציחה שנתחדש במעשה עריפת העגלה ומילה בטל כבר עניין הרציחה. ולכן זה נעשה על ידי עריפה כמבואר שזה מעשה רציחה. נמצא כי פעולת עגלה ערופה היא לבאר רוח הרציחה משם. ויש לומר שזה מסיים את התורה, ואתה תבאר אדם ענקי מקרבך, על ידי ועשית ישר והטוב בני השם. שלמדנו מזה דברים שאדם עושה אותם לפנים משורת הדין. והכוונה על ידי שאדם עושה דבר טוב מרצון, אגם שאין זה מפורש בתורה, הוא מביא רוח של חסד. וזה מגרש את הרוח של רציחה, ובא לומר, איכן שאין עושים עגלה ערופה שיש בה כמה תנאים מסוימים, הרי הדרך לסלק רוח הרציחה מן העיר הוא על ידי ועשית הישר והטוב. ונלמד מזה כי יש חטאים שמולידים אצל האדם רוח של רציחה, כידוע בזוהר הקדוש פרשת ויחי. והתיקון לזה הוא מה שיעשה הישר והטוב בני השם, להגביר כוח החסד גם בדבר שאינו צריך. שעל ידי זה יסתלק ממנו רוח הרציחה שבאה על ידי העבירה. היכן שיש רוח רעה, צריך באותו מקום להביא רוח טובה. יש בי אהבה והיא תנצח את השנאה, את הרצח. וזה עניינה של עגלה ערופה על פי פנימיות העבודה, על פי פנימיות התורה. סיפרתי את זה בזמן קיץ, בפינתנו סיפור לשבת. ואני אחזור על זה למי שלא היה. כאן בחדר או בלייב, אוקיי? זה כל כמה זה לייב בגימטריה?
מה?
איזה באנגלית? למד יוד יוד בית שם בן, מנחות, פעמיים הוויה, אוקיי? אנחנו והצופים. טוב, פשט. פשטים המתחדשים. מעשה שהיה כך באמת היה. הסיפור החסידי הזה התרחש לא במז'יבוז' ולא בברדיצ'ב. אלא פה, קהילת קודש עתניאל טובבה, אתם יוצאים מהישיבה, מגרש הכדורסל של התיכונית. אז זה היה ממש ראשית הדרך של התיכונית. ובאותו זמן, אחד הדמויות הנפלאות פה בבית הוועד, היה הרב מנחם פרומן, זכר צדיק לברכה, שאדם באמת למעלה מהטבע, כפשוטו ולא כפשוטו. אז הוא היה נוהג מלמד פה כמעט כל הלילה, קם בוותיקן, עושה לימוד בארוחת הבוקר, והולך לנוח. סדר בוקר היה ישן, ואז מתעורר לארוחת הצהריים, ובא ללמד רמב״ם בארוחת הצהריים ושאר השיעורים שלו. והוא ככה הולך, מי שהיה איפה הבית של הרב אלחנן, במעגל הפנימי של היישוב, המכונה על אורנציה, זו החצרמיה, והולך ככה, יורד את הירידה ליד הבריכה, ומגיע לפה, תוך כדי שהוא לומד מהשילוח ככה בדרך, או ככה, לא מסתכל לכלום, והוא הולך עם הזקן הלבן שלו, והפאות, והכיפה הלבנה, והחליפה השחורה, והולך, ומתקל, פונה שמאלה, מתחיל להגיע לכיוון הישיבה, אז הכניסה לישיבה הייתה הכיתות של הרב נריה והרב נריה, והיה המבואה, והיה הכניסה לישיבה הזו. כל האזור הרגף הזה בכלל לא היה. ואז, במקביל, בצד משמאל אליו, חברת תיכוניסטים משחקים כדורסל, ומישהו עשה פאול או משהו כזה, ויצבן את השני, ואותו תלמיד החליט שהוא מביע את חמתו על הבחור ועל היוכסים שלו וכולי, ושנקרא תינף, בצורה שלא משתמעת לשני פנים ומשתמעת להרבה הרבה, הרבה מרחוק, אוקיי? והרב מנחם, בבת אחת עצר במקום, סגר את הספר, הסתכל, ובצעדים מהירים התקדם לכיוון המגרש הכדורסל, עד היום השער קיים, נכון? תלמידים ראו את הרב מנחם, הצדיק של ישיבת הסדר, ישר ברחו, הכדור נשאר ככה, כן? קופץ. הרב מנחם נכנס למגרש, הוא בכלל לא הסתכל עליהם, וחיפש את הנקודה המדויקת אחרי החצי, לפני הקו של השלוש, שבו אותו מטנף דיבר על היוכסין של החבר שלו וכולי, ועמד באותה נקודה. פשוט פרס ידיים למעלה, מי שהכיר אותו, על ישועתך קיבלתי, שמתחיל ככה, שתחיל לדבר שם יתברך ולהגיד פסוקים ולהתפלל, לא 10 שניות ולא 30 שניות, 3, 4, 5 דקות שהוא עומד ככה, ככה וככה וככה וככה. הם היו בטוחים החבר'ה שהוא יצעק עליהם, שהוא יחס אליהם, אתם מנבלים את הפה, לא שייך, לא מתאים, טטטטטטה, אני אגיד אתכם לראש אישי בכלל לא ראה ממת, הוא היה צריך לעמוד על הבלטה שבה קיללו, ולהגיד שם פסוקים ותפילות. מבחינתי זה היה ממש סוג של טקס של עגלה ערופה. אבל לא בנחל איתן, במגרש כדורסל, בישיבה תיכונית, פה בסמוך לבית הוועד. אני חושב שזה היה הרבה יותר שיעור עבורם, שאיפה שיש כללה, צריך להוסיף תפילה. איפה שיש לשון מתונפת, צריך להביא ברכה. אי אפשר להיות אדישים. אסור להיות אדישים לרוח רעה. וזה לא משנה אם זה רוח רעה של רצח, או של כללה, או כל דבר אחר. רק רוח טובה, בדיוק באותו פרק, באותו מקום, אגב, הלכות תשובה, היא תתקן את הרוח הרעה. אז ראינו את הקשר בין עגלה ערופה לפרה אדומה. באמת, עניינה של פרה אדומה זה טהרה. אבל עניינה של עגלה ערופה זה לא טהרה, אלא זה כפרה. שורה לפיגרת התשובה שם, נכון? זה משהו אחר לגמרי. ולפי ההסבר הזה, הכפרה קשורה בהמשכת רוח של טהרה מחדש, באותו מקום שנוצר טומאה ויש ריחוק. כי הטומאה יוצרת ריחוק. מישהו טמא לא יכול להיכנס, נכון? איפה שיש רוח של טומאת מת כתוצאה מרציחה, שמה להביא רוח של טובה, רוח טובה, רוח ברכה, תפילה. וזה אחד המסרים הכי חשובים שנלמדים בפרשה שלנו. לא להיות אדישים למציאות. נמשיך בסיפורים משיעור א', 20 שנה בדיוק. 7 לדצמבר 2002, בדקתי בויקיפדיה. נרצחה ילדה קטנה וחמודה, בת 2 בערך, בשם הודיה קדם. מי שרצח אותה אימך שמו זה אבא שלה, שהיה גרוש מאימא שלה, ובמשמורת שלו רצה להתנקם באימא שלו, אימך שמו בזכרו, והטביע אותה באמבטיה, ואחרי זה טען שהיא לא שם לב, היא יצאה מהבית. במשך שבוע, אני זוכר את זה ממש, החדשות עסקו בחיפושים אחר הודיה קדם. וההורים התחננו בטלוויזיה והכל, סיפור ארוך, בסוף מצאו, שואל בלתי חוקי שעבר את הגדר שלו, הייתה גם מבטיר, ראה את שהוא קובר אותה, הוא בא למשטח עכשיו שיצרו אותו, שהוא שבח, אבל דיווח וככה מצאו. והתברר שאבא עד היום שירכב בכלא. עבר איזשהו שבועיים, 3 חודש אחרי האירוע הזה, אני כבר שכחתי מזה. ואני יוצא לשיעור בבית של הרם שלי, אז היה רב חברון, שזכור וחייו, היום בתיכונית, יחד עם חבר, 10:30 הולכים, נכון? ליום שני, שלישי, לא יודע מה השנה, אוקיי? הולכים לבית של הרם, לשיעור בבית, באווירה ביתית, ואנחנו רואים את הרב מנחם פרומן, אותו הרב מנחם פרומן, על המדרגות של המבואה, היום יש כזה כבש, נכון? יושב ובוכה בקולי קולות. ממש בצורה, אי אפשר לא תדיש, הייתי בטוח שאשתו, בת שלו, בן שלו, האח שלו, כאילו משהו ברמה הזאת. בוכה, כולו רועד, יושב, מפורק. ואני אומר לה, לידי, שי, בוא נברח. אמרתי, שי, בא לרב מנחם, מחבק אותו הרב מנחם, הכל בסדר, מה קרה, להביא לך מים, אתה רוצה תה, מביא לו חיבוק, ו... שאלו, מה קרה? מה קרה? הוא ממלמל, הוא בכלל לא ראה אותנו. איך יכול להיות שאבא רוצח את הבת שלה? פשוט נודע לו באותו הרב מנחם, היה לו חיבורים משלו, פשוט רק אז נודע לו באותו, התרשו ואמרו לו, רצו להזמין אותו לעצר את תפילה על הרצח, הוא בכלל לא יודע שהיה רצח. וברגע שהוא שמע, פשוט הטלפון נשאר שם לידו, פתוח כאילו, ולא. ואני אומר, אני גם שמעתי על האירוע הזה. אפילו ראיתי תמונות, הייתי באינטרנט, לא... והוא מה? אבל אני הייתי אדיש. והוא לא היה אדיש. והרב מנחם לא הכיר את המשפחה, אבל הוא לא היה אדיש. ולכן אנחנו לא, אתה טוב, תגיד, טוב, זה רצח, רצח, זה סיפור נוראי, שלא נדע דברים, למרות שהיו אז עוד כמה סיפורים כאלה שלא נדע, מקווה שלא יהיו יותר. טוב, לרצח לא צריך להיות אדיש, אבל לא. אנחנו לא רק ברצח עסקינם, אנחנו אסור להיות אדישים לכל גילוי של רע. אחד הדברים ש... יש פה חיילים, אפילו מפקד, אחד הדברים שהכי... הפתיעו אותי בצבא, ועשיתי יחסית תחנה, חשבתי שעשיתי תחנה מאוד מדוקדקת לצבא, ידעתי שאני לא יהיה לוחם בפלסר מטכ"ל, גם לא בשייטת, אלא כן, ג'ובניק. והייתי בטוח שאני עשיתי הכנות על צניעות וזה, ואיכות וקשרות וכל מה שצריך. ואחד הדברים שהפתיעו אותי על ההתחלה, ולא הייתי במחלקת בייניש מאחרי הטירונות, ועד סוף השירות, עד היום, זה העניין של שפה לא נקייה. שזה בגימטריה, כללות וגסויות, עם הכולל, אוקיי? למי שלא הבין. אני הבאתי מהישיבה, עסקים פה בעבוד הבאי ורבה, השורש הפנימי הנעלם, כן, נעות ראשית באחרית, ואנחנו פה בגן עדן שלנו. פתאום אתה מגיע, כנראה לא רק אני חוויתי את זה, נכון? אתה מגיע לחבר'ה, לא משנה מה צבע הקומדה שלהם, כזה או אחר, בכל הצבעים אני מניח, ויש דיבורים לא מנומסים. מלשון המעטה, שיותר נוטים לכיוון ה-National Geographic, בלי לפרט. וזה שיגע אותי, כי אני אמרתי, אני לא רוצה להגיע למצב שאני כבר עובר על זה לסדר היום, כאילו שאני כבר נהיה אדיש, שאני מתרגיל, שכל פעם שמדברים על, על המפקצית, ואיפה שאני שרתתי, היו בנות, או על המפקדת או זה, או על החברה של זה, ת-ת-ת-ת-ת, הכל מגיע לענייני עניינים לא יפים, בלי לפרט, אנחנו בלייב, אוקיי? וזה שיגע אותי, והלכתי לאחד מרבותיי הצדיקים. הוא אמר לי שני דברים מאוד יסודיים, שלא תעיז להעיר להם, דבר ראשון. דבר שני, אסור לך להיות אדיש על זה. אמרתי, מה הפשט, מה זה אומר? אז הוא אמר לי, כל פעם שאתה שומע הכללה, תגיד פסוק. תגיד דבר תורה, שהאוזן שלך לא תתרגל. איפה שיש לשון כללה, תביא ברכה. הוא לא יקד סיפור על הרב מנחם. וכל פעם שאתה שומע שהממפה היא ככה וככה וככה, אז אפשר תגיד, פסוק, ידנו לא שפכו את הדם. טוב, הייתי אומר את המשנה, הכל יפה שלו חלק לעולם הבא, ככה. הייתי מלמד זכות. עד סוף השבוע הגעתי לחפיפה עם איזשהו מפקצית, מה, והמחבל הזה, טטטטט, כל ישראל, מה אמרת על כל ישראל? מה ישראל, מה? לא, לא. כאילו, לא ככה כל השירות, עד אגב במילואים. אתה נמצא באיזשהו חפה כזה, או אימון כזה, לא משנה, תרגיל אוגדתי, פיקודי, ואפילו מפקד הבכיר, מנבן את הפה. כל ישראל, יש מחלק כלומר, לא להישאר אדיש לגילוי של שפה לא נקייה, ואתם לא תאמינו. הייתי חוזר הביתה אחרי שבוע מילואים, ושם לב בקלות מול אשתי, שהשפה שלי שאני כבר פחות רגיש, פחות נקי, לא חלילה ניבולים, אבל יותר מחוספס. לא להישאר אדישים. תראו את הגמרא ביומה, נתחיל לסכם את הדברים, דף כף ג' תנו רבנן, מעשה בשני כהנים שהיו שניהם שווים ורצים ועולים בכבש. קדם אחד מהם לתוך ארבע אמות של חברו, מה עשה חברו? נטל סכין ותקע לו בליבו. עמד רבי צדוק הכהן מירושלים על מעלות האולם ואמר, אחינו בית ישראל שמעו. הרי הוא אומר, כי אם מצא חלל באדמה ויצאו זקניך ושופטיך, אנו, על מי להביא עגלי ערופה? על העיר או על העזרות? העזרות. גאו כל העם בבחייה, בא אביו של תינוק, כן, זה שהנרצח, ומצאו כשהוא מפרפר, אמר, הרי הוא כפרתכם, ועדיין אני מפרפר, כלומר, הוא לא מת, לא נטמעה הסכין. ללמדך שקשה עליהם תארת כלים יותר משפיכות דמים. שאלתו של רבי צדוק היא ודאי אפולוגטית, כן? קיימלן, לא מביאים עגלה ערופה בירושלים, בטח לא בית המקדש. כל המטה של זה לזעזע. לוודא שאנחנו לא נותרים אדישים לגילוי נורא כל כך של רצח, קל וחומר במקדש. ובפרט שהיה קשה להם יותר תאומת כלים מאשר שפיכות דמים. אפשר עוד להרחיב הרבה על פי הסוד בטעמים של עגלה ערופה. הריזל הקדוש בטעמי המצוות מסביר שעגלה ערופה זה תיקון לשפיכת זרע לבטלה, שקשור לחטא אדם הראשון, שגם הוא פגם בזה. לא ניכנס לזה כרגע. אדמור מקומרנו מסביר באוצר החיים שנכן אמר כפר לעמך ישראל, השתי בוט כלי, לעשות כלי למצוות שנתפזרו. אשר פדית הווי השתי בוט א' פ' י' גימטרי הווי עדנו 91, גם אחור פנים ייחוד. לא משנה שזה כל הבסיס לבטל הכוונות של הריזל הקדוש. יש המסבירים שכל עגלה ערופה זה בכלל עוסק בשבירת הכלים. לכן יש פה חלל, כמו החלל הראשון, יש פה צמצום. אחרי זה צריך למדוד, מה זה למדוד? להמשיך קו ישר, להמשיך קו היושר בתוך העגלה, בתוך העיגולים, עולם התיקון שעניינו קווים ולא חצמך, וגם עגלה רומז לעיגולים, לקו היושר, וידך פירוש הוא לא כרגע. אבל אני רוצה לסיים ולסכם בטעמי המצווה לפי החסידות. מסכת מכות דף י' א', קיה דאהו גברה, דאחלי אריה בריחו קטלת הפרסי מיני דרבי יהושע בן לוי. במרחק שלוש פרסאות מרבי יהושע בן לוי, היה אריה בארץ הקודש שטרף אדם. ולא ישתי אליהו בידי תלת היום. ובאותם שלושה ימים אליהו נביא לא בא לרבי יהושע בן לוי. למה? מה זה השמטה יהושע בן לוי? מה, הוא לא שיפצר? מה, הוא לא שם ססל סביב האריה? מה, הוא לא דאג לנועל בטיחות, נכון? נכון? עד היום, לא? הוא לא עשה תחקיר מהמקרה הקודם, כן? סיבתי גורם אנוש, הוא לא זה, נכון? יש אחריות על הסובב אותנו. יש אחריות. גם אם זה אחריות סגולית לכלל ישראל. אחריות של צדיק הדור. זר הקודש, רבי נפתלי מרובשיץ, על פרשת ויגש, אני מזכיר על העגלות. וירא את העגלות אשר שלח יוסף, דרשו חז"ל, שמסר להם יוסף פרשת עגלה ערופה. ויש להבין איך היה זה סימן מובהק שהוא יוסף. רק כי במצוות עגלה ערופה כתוב, והיה עיר הקרובה אל החלל, ולקחו זקני העיר ההוא עגלת בקר, והורידו זקני העיר את העגלה. וכל זקני העיר ההוא וכולי יחצו את ידיהם, כפר עמך ישראל. העניין, מה שדווקא הזקנים הקרובים, היו מחויבים בקורבן הזה. רק כי אמרו חז"ל, שלכן ההורג בשוגג ישב בעיר מקלטו אדמות הכהן הגדול, כדי שלא יהיה דורש טוב לכהן הגדול, על שהיה לכהן הגדול לבקש רחמים שלא יהיה רק כך בימיו. וכן מחויב כל צדיק הדור להתפלל על דורו. וזהו שאמר יעקב, כי ירד אל בני אבל שאולה. אמרו, חיה רעה חלטנו. ותלה זה לעוון על עצמו, שלא יתפלל. שלא תשקל חיה רעה את האדם, ובפרט צדיק יוסף, ובפרט בנו, שוודאי היה חיוב ליעקב להתפלל על זה. והיה זה תמיד כל ה-22 שנים במחשבתו פרשת עגלה ערופה, שצריכים זקנים כפרה. ומוכרח שצריך הצדיק להתפלל כנ"ל. ולכן היה נחשב בעיני יעקב לאבון גדול על עצמו. והוכיח זה מפרשת עגלה ערופה. ולכן שלח לו יוסף, זה הפרשה לסימן, להבין שבאמת לא יירחן בימיו. ואינו צריך לעגלה ערופה, ואלמלא לא היה חי, היה צריך לעגלה ערופה על כפרה, ולכן תכף ותחי רוח יעקב אביהם, וכן וירא יעקב את הערות וירא ראשי תיבות, ותחי רוח יעקב אביהם, פשט. נראה עוד שני טעמים, ובזה נסיים, לפי כבוד קדושת הרבי, זכותו מגנה עלינו, ליקוטי שיחות. ויצאו זקניך, מיוחדים שבזקניך, לסנהדרין גדולה. בור עניין זה ברוחניות. חלל, במובן הרוחני, הוא אדם שפסקה דבקותו בקדוש ברוך הוא. כמו חלל, שזה אדם שהוא מת, כבר אין לו חיים. שהיא מקור חייו של יהודי. כדברי הכתוב, ואתם הדבקים, במה לכם, חיים כולכם היום. והסיבה לכך שאדם זה נעשה חלל, משום שהיה נופל בשדה. הוא לא שעה בעולה של תורה ויהדות, אלא בשדה, מקום מנותק מחיי תורה ומצוות, מקום שבו עורב היצר הרע, בחינות עשיו, שם אמר איש שדה. הוא מתנכל לבני ישראל כדי לנתקה מדבקותם בבורא ולהפילם חללים אחמנה לצלם. כשאנו נתקלים ביהודי הנמצא במצב רוחני כה ירוד, אנו עלולים לנסות להתנתק מחובתנו כלפיו בטענה מה לנו ולא. וכי אנו אשמים בכך שהוא יידרדר למצב שכזה? הלא אין זה אלא אשמתו שלו, היה עליו להישאר בעיר, בסביבה של תורה ויראת שמיים, ולא לצאת ולהיחשף לסכנותיו של השדה. על כך מלמדת אותנו התורה שלא זה בלבד שתושבי עיר הסמוכה, זקני העיר ההיא, אחראים לשלומו של החלל, אלא אפילו בית הדין הגדול, הסנהדרין הגדולה שבירושלים, צריכים אף הם לצאת אל מקומו של החלל ולפעול לתיקון המצב. תפקידם של הסנהדרין אינו להיות צפונים במקומם לשכת הגזית שבבית המקדש ולהמתין שהזקוקים לכך יבואו עליהם, אלא עליהם מוטלת האחריות לכל יהודי ויהודי, גם לאותו יהודי המשוטט בשדה וחושף עצמו ביודעין לסכנותיו. כתבי חז"ל, היה להם מסנדרי גדולה לקשור חבלים של ברזל במותניהם, להגביה בגדיהם למעלה מרכובותיהן, ויחזרו בכל עיירות ישראל יום אחד ללחיש, כן, בכל מקומות ישראל, וילמדו את ישראל כדי שיתגדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא. זהו תפקידם של זקני ושופטי ישראל. לדאוג למצבו הרוחני של כל יהודי ויהודי יהיה אשר יהיה. טוב, אז תגידו, טוב, אנחנו לא חברים בסנהדרין, אנחנו לא רבונים, רובנו אפילו לא חצרמים, אנחנו בסך הכל, תמידי חכמים, כלום מי אנחנו, כן? מה אנו, מה חיינו? לכן מסביר כבוד קדושת הרבי זיה, שבאחריותו לדור ודאי הנשיא הדור. במקור י' ג' שלא משנה מה, בתחילת אלול כל שנה אני מוצא קשר להביא אותו לפתיחה לזמן אלול. תורת מנחם חלק א', זה שיחה של הרבי פרשת ראה, תש י', כחצי שנה אחרי שחמיב הרייט, אדמור שישי הסתלק, עוד לפני, באתי לגלי, לפני שהוא התמנה לרבי רשמי, לנשיא רשמי. כותב הרבי, והנה האדם כמו כל הנבראים ואפילו מלאכי עליון, בעל גוף ונפש הוא. וכמו שיש אני בגוף וצורכי הגוף, כך יש אני בנפש וצורכי הנפש. לכן גם בצדקה, ישנה צדקה בגשם, בגשמיות, וצדקה ברוח. כמאמר חז"ל, כי תראה אהרון מכיסיתו, כיצד? אלא אם ראית אדם שאין בו דברי תורה, הכניסהו לביתך, ולמדהו קריאת שמע ותפילה, ולמדהו וכולי, וזרזהו במצוות. וכמו שבקשת כל אחת ואחת מאיתנו היא לכתיבה וחתימה טובה בגשמיות וברוחניות, כך על כל אחד ואחת מאיתנו להשתדל בצדקה הגשמית וצדקה הרוחנית גם יחד. ובפרט בימי אלול ותשרי. ובבואנו בימים אלף לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא יהיה ביד בידי כל אחת ואחת מאיתנו כולנו חשבון גדול. גדול לפי מאודו שלו, של צדקה שעשה להושיע את העני בגשם, ושל צדקה שעשה להושיע את העני ברוח. כמו שבצדקה בגשם, גם אני בגשם מחויב בה, מעשר מן המעשר. כי אין לך עני שאינו יכול למצוא אופן איך לעזור לעני חברו. כך בצדקה ברוח. שגם אני ברוח מחויב בה. כי אין לך איש ואישה בישראל שאינו יכול להשפיע על בני ובנות ישראל לקרבם, ליראת שמיים, תורה ומצוות. ולפום גם לשכנה, כלומר לפי יכולת ככה הנטל. אשר העשירים בגשם והעשירים ברוח, בעלי תורה יושבי אוהל ובני הישיבות, צריכים לבזבז ביד רחבה מממונם ומדיעותיהם להצלת רפואת והבראת נפש וגוף אחיהם, אחותיהם שיחיו. מחדש לנו פה הרבה חידוש עצום. יש צדקה גשמית ויש צדקה רוחנית. לא לנהוג בענווה פסולה. אנחנו בתחילת זמן אלו, תחילת שנת הלימודים. כל אחד מאיתנו יכול וצריך לדאוג לחברות הצעירה שלו. לא, אבל אני בשיעור א'. גם בשיעור א', בטוח יש מישהו בכיתה שלך שיותר קשה לו. או לימודית, כי הוא לא בא מישיבה שלמדו בה הרבה גמרא, או חברתית, כי הוא הגיע מאוחר וכבר סגרו את כל החברותות, והוא נדפק בחדר עם כל האלה שרק לאלול ולא נשארים לשאר השנה. לחייך למישהו חדש בחדר שלך בפנימיה. אתה חוזר הביתה, משפחה, חבר'ה, סניף, להשפיע צדקה רוחנית על הסובב אותך. ושאף אחד לא יגיד, לא, אני לא מסוגל, אני צריך להתחזק. הרבי אומר, אין אחד שלא יכול להשפיע. אין אחד שלא יכול לעזור ברוחניות. אגב, האיגרות מוישה, יש לו תשובה מרתקת, ויור יודע שהוא כותב, שבחורי הישיבות צריך לתת מעשר מהזמן שהם לומדים. אדם לומד נניח 10 שעות בשבוע, דרבלק, אתם יותר, כן? אבל 10 שעות בשבוע, אז אומר האיגרות מוישה, שעה בשבוע צדקה. ללמוד בחברותה עם מישהו שהוא פחות מרמתו. אני שייתי פה לומד בישיבה, השתעלתי תמיד, שאלתי איזשהו חברותה אחת או שתיים, הרי מי אנחנו רוצים ללמוד? או מישהו ברמתי, שככה אקשן טוב, או מישהו שמעלי, שהוא ירים אותי. אף אחד לא רוצה מישהו שהוא פחות ממני, נכון? לא. דין צדקה רוחנית. שלא יהיה חס וחס שלו מישהו בבית או בישיבה, בבית מדרש, הוא נופל בשדה, נופל חלל בשדה, לא נודע מי יקעו, אף אחד לא שם לב שהוא חלל, שקשה לו, שהוא לא מסתדר לימודית, חברתית, רוחנית, גשמית. זה לא האחריות רק על ראשי הסנהדרין, ראשי הישיבה, נשיא הישיבה, המנכ״ל, החצרמים, הרמים, רבני הקהילות, כל אחד צריך לדאוג למי שסביבו בהשגחה פרטית. עד היום חברים מאוד מאוד טובים וקרובים אליי עם הישיבה, זה חבר'ה שהיו איתי בקרוון, בשיעור א', הם אפילו לא מהשיעור שלי, הם גדולים ממני. ועד אנחנו בקשר נפלא, עד היום. כי הם התייחסו אליי, מה קורה, מה נשמע, אם עשיתי שטויות, נכנסו בי, כל טוב יפה, אבל מתוך אהבה. וגם, כמו שראינו בתחילת השיעור, שבאמצע הפרשיות שעוסקות במלחמות, בכלל והפרט, באה הפרשה שלנו, לא לזלזל אפילו בחלל אחד. זוכר פעם הגעתי לבית מדרש, אחרי שכבר עזבתי את הישיבה למקום אחר? בית מדרש של אברכים, כולל אברכים רציניים מאוד. ושבועיים ראשונים, אף אחד פשוט לא דיבר איתי. אתה יודע, לומדים תורה, בידור, אף אחד לא, דיבר, לא אמר לי בוקר טוב, כלום. עכשיו, אני גם ככה סוליסט, אני לומד לבד, אז אמרתי, זה לא כל... אבל זה היה מוזר לי, כאילו, בית מדרש, איך לא אומרים שלום? ושיתפתי את אשתי, והיא אמרה לי, גם אצלי לא... חוץ מאדם אחד. שהוא ניגש אליי, מה שלומך, קוראים לך, שלום, קוראים לי איגל, ת-ת-ת-ת-ת-ת, ו... זה לא שאני חברות, פשוט הראשון שחייך ודיבר איתי. אגב, אשתו הראשון שפתה לאשתי. ושעברנו את אותו בית מדרש, הבאתי לו מתנה, אמר לי, מה? כן, אתה היחיד שחייך אליי. אחרי כך להם חודש, חודשיים, שלושה, אתה הראשון, ואני זוכר את זה עד היום. כול אחי, הוא רגע מה שלומך. אני איגל, שיעור זה וזה, אתה מופס פה, ארוחת צהריים פה, יש לזה, לשיעור הזה תיכנס, לזה, יש מה, אולי לא כדאי, גילו, צריך עזרה פה עם הילדים. הדברים הקטנים, השמאל שוק הקטן, שעוזר לא פחות מצדקה הגשמית הרוחנית, וזה צדקה לכל דבר ועניין. מה, אתה לא יכול להגיד לחבר שלך שיש פנקי כזהב? נכון? או שלשיעור הזה אתה לא סוכה להחמיץ, זה כדאי לך או זה לא, או איפה כדאי שבת בית מדרש, או עם מי כדאי ללמוד, וגם כל המציל, נפש אחת מישראל, כאילו יוצאו להם ומלואו. לרובנו השירות בישיבה היא לא for life. בזמן קצוב, אחרי זה נצא להיות תלמידים מחוץ לכתלים, שווה לנצל את זה. וגם אם אין בכוחי להציל ולמנוע מציאות של חלל, עדיין בכוחי להמשיך רוח טובה במקום שיש בו רוח לא טובה. וגם אם אני לא יכול להמשיך רוח טובה, העיקר לא להיות אדיש למציאות. כדי שחס וחלילה, חס ושלום, לא תתקיים בנו המשנה בסוף מסכת סוטה. מקור י' ד' משרבו הרוצחנים, הרוצחים, בטלה עגלה ערופה. מצב נוראי שבגלל שיש כבר כל כך הרבה רציחות בגשמיות או ברוחניות, אנחנו לא מתרגשים, אין בכוחנו לתקן ולהמשיך רוח טובה. יש לנו הרבה כוח, הרבה יכולת. גם אני מתרגש מהצדקה, חייב במעשר, מן המעשר, לעני אחר. ולמרות שאנחנו בני חורים להיבטל ממנה, לזכור, לא עלינו מלאכה לגמור, הצדיקים הטהורים אינם קובלים על הרשעה, אלא מוסיפים צדק. אינם קובלים על הכפירה, אלא מוסיפים אמונה. אינם קובלים על הבערות, אלא מוסיפים חוכמה. הרפילי תואר שם שם. בעזרת השם משיח צדקנו. הריחו בריח כבר מרחוק, הוא לא אדיש. ימשיך רוח טהרה, רוח של כפרה, רוח טהרה של אחריות, חמלה, לכל הסובב אותי. ואז הכל יבוא למקומו בשלום. אבל יום לפני המשיח מי יבוא? אליהו הנביא, אנחנו שרים את זה במילה ומרקה, חדש ששוני כל נע ואבי את אליהו הנביא, שכל עניינו זה לעשות שלום, לחבר חיבורים שלא יהיה אדישות, ואז תהיה שמחה, שנאמר,
די ני 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 ay nay 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 amba nay 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 ay nay 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 ay 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 ay
ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.